שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום ביום ראשון, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שבוע טוב לך, סמי.
שבוע טוב, איתן.
בסוף השבוע האחרון נאלצו לפחות חלק מתושבי ישראל, די הרבה, מאות אלפים מהם, להתמודד עם תופעה שרובנו מכירים בעיקר מטיולים בהודו ומדינות עולם שלישי.
אפילו בעזה.
אפילו בעזה. הפסקות חשמל יזומות, לעתים גם למשך שעתיים, שלוש, וכמובן שזה קרה בשיא החום במזג אוויר של 40 מעלות בחוץ. במערכת החשמל הסבירו שההפסקות היו תוצאה של תקלות בתחנות הכוח ובזרימת הגז ממאגר קריש, אבל הקיץ הישראלי רק החל, וכל אזרח שואל את עצמו האם זה מה שמצפה לנו בחודשים הקרובים, והאם יש בישראל מבוגר אחראי שמטפל בביקושים לחשמל. אז לפני שאתם רצים לקנות גנרטור, אנחנו נדבר עם עידן בנימין, כתב האנרגיה שלנו.
בבורסה בוול סטריט, גם בסוף השבוע, המניה של חברת הסייבר הישראלית Sentinel One צנחה לפתע ב-36%. מדובר באחת מחברות הסייבר המובילות בישראל. היא הונפקה בבורסה בשנת 2021 לפי שווי של 9 מיליארד דולר. אז מה קרה? מסתבר שבדוחות שהחברה פרסמה לרבעון הראשון של השנה, בוצעה הפחתה של 27 מיליון דולר בתחזית ההכנסות שהחברה מעניקה לאחוזים החתומים שלה, וזה כמובן מאוד מדאיג את המשקיעים, אתה לא רוצה לגלות את ההפתעות האלה פתאום. אז אנחנו נדבר עם כתב שוק ההון שלנו, איתי פתיה, והוא יעזור לנו להבין איך חברות הייטק וסטארט-אפים מחשבים את השווי של לקוח קיים ולקוח חדש, ובעיקר איך כל הדבר הזה קשור לעובדה שענף ההייטק נמצא כבר בסוג של משבר בשנה האחרונה.
ובוקר כזה כמובן אי אפשר בלי קצת כדורגל ובלי הרבה נבחרת הנוער של ישראל שעשתה אתמול את הבלתי יאומן וניצחה את נבחרת ברזיל ברבע הגמר בתוצאה של 3-2 והפילה לחצי גמר אליפות העולם לנבחרות עד גיל 20, המונדיאליטו. עוזי דן, פרשן הספורט של הארץ, כתב היום שהניצחון הזה הוא ההישג הגדול ביותר של נבחרות ישראל לדורותיה. הוא גם יסביר מדוע. קדימה מתחילים.
שלום לעידן בנימין.
שלום.
כתב האנרגיה שלנו, הופעת בכורה פה אצלנו בפודקאסט האינטרסנטים.
מזל טוב, אנחנו לא נושכים.
חכה, אולי ננשך.
אנחנו כן נושכים.
נראה לפי העניין.
סמי נושך.
תשמע, עידן, ספר לך משהו. אני ואיתן מצאנו את עצמנו ביום שישי באיזשהו אירוע חברתי, והרבה מאוד אנשים הגיעו לשם והכנו את הרכב בחניון חשמלי, ואז תוך כדי האירוע הזה יש הפסקת חשמל, ואז העסק מתפזר וכולם הולכים ומנסים להוציא את הרכב מהחניון החשמלי, אבל החניון חשמלי וחשמל עין, וככה מריטת עצבים של הרבה מאוד זמן, ויש לי איזו תחושה שהם לא היו היחידים שעצביהם נמרטו בשעות האלה, ולא רק עצביהם, גם כל עגלי הזיעה כשמזג האוויר הוא 40 מעלות. וכשאני קורא אותך הבוקר, אני מרגיש עוד פחות מעודד, כי אתה אומר, אנחנו נאלץ להתמודד עם זה הרבה יותר בחודשים הקרובים. ספר לנו למה.
אז באמת בסוף שבוע הזה, ביום שישי, הפיצו הודעות משק האנרגיה, שמזג האוויר הקיצוני והעומס ואלוהים, כל הדברים האלה שיבשו את המערכת וגרמו לנו הפסקות חשמל. העניין זה שזה לא גזירת גורל, פשוט הזנחה ארוכת שנים של משק החשמל. שהתכנסו לאירוע אחד שרצף תקלות גרם לזה של 300 אלף אנשים, ולא רק בחניון, לקרוא בלי חשמל בשיא החום.
אבל זו השאלה, האם זה תקלות או שמדובר בהפסקות חשמל יזומות? כלומר, מישהו במערכת ניהול החשמל, חברת נוגה, מחליט שעכשיו מורידים באותו מקום, במקומות אחרים, ולפי מה הוא מחליט, איפה מורידים?
אז אחד, באמת, המזג אוויר היה חם, אבל זה לא משהו שמדינת ישראל לא מכירה, גם בצריכת החשמל זה לא היה משהו חריג ביותר. עכשיו, היו תקלות בכמה תחנות כוח, אבל הסיפור הוא שהתקלות האלה הן צפויות. זאת אומרת, יש תחנות, לדוגמה באשדוד, יש תחנות שבנו אותן בשנות ה-70, עד היום משתמשים בהן, תחנות שבעיקרון לא אמורים להפעיל אותן, כי הן לא עובדות כמו שצריך, הן מזהמות. והנחת עבודה היום במשק החשמל שאפשר לסמוך עליהם, אבל אי אפשר לסמוך עליהם, כי בשעת אמת הם לא עובדות. זו תקלה שהייתה אמורה לקרות וידעו שזה יקרה. בואו ניקח את מדיניות משרד האנרגיה לגבי הגז. בנוסף לכל מה שהציבור מכיר והחשמל שירד, היה גם תקלה במאגר קריש.
שהיא תוקנה בינתיים?
היא טופלה, אז תופתעו, המאזינים אולי יופתעו מהסיפור הזה. תקלות במאגרי הגז, עניין שבשגרה. זאת אומרת, זה לא משהו חריג, במיוחד קרי שהתחיל לעבוד לפני קצת פחות משנה, הוא עדיין בשלב הרצה ויש לו תקלות, אבל המדיניות הממשלתית היום היא לא מחייבת את השאר המאגרים לגבות אותו. בישראל יש 3 מאגרים שקוברים למשק המקומי, קריש מספק את כל הגז שלו למשק המקומי, והיום הוא מגיע כמעט לשליש מהספקת הגז, יש את תמר ולוויתן, שלוויתן הוא מוטי ייצוא. עכשיו, אם יש תקלה בקריש, מה היינו מצפים שיקרה? יש עוד גז בים, אז בבקשה שהשאר המאגרים יגבו אותו, אבל זה לא מה שקורה היום, כי אין שום מדיניות שמחייבת את זה.
זאת אומרת, יכול להיות מצב שבו הקווים של השוק המקומי משום מה יהיו תקולים, ואנשים יישבו פה בחושך או בחום, ובמקביל הגז ימשיך לזרום לייצוא כרגיל לחלוטין מתמר ומלוויתן. זה די מוזר, לא? זאת אומרת, הדעת נותנת שצריכה להיות תקנה, שאם אזרחי ישראל כרגע לא מקבלים חשמל, אז במטוטה יחכו המפעלי ההנזלה לייצוא.
נכון, הדעת נותנת, אבל הממשלה לא. הקווים בסוף הם אותם קווים, ויש איזושהי קיבולת מסוימת שאפשר להעביר בקווים האלה, אבל כעניין שבשגרה, כשאחד המאגרים לא מספק גז למשק המקומי, אז שני המאגרים האחרים לא מחויבים לגבות אותו. ככה זה מדיניות הממשלה, וזה גורם לנו למצב, בגלל שתחנות כוח לא יושבות על מצבורי גז עצומים, לשעת חירום, אז מה שקורה, וזה קרה ביום שישי, העבירו תחנות לשימוש בסולר. זאת אומרת, אנחנו אימפריה מעצמת גז גדולה, וכל הודעה ממשלתית התגעה בזה, אבל כשחסר גז, אגב, זה לא חוסרים מטורפים של... זה חוסרים בחצי שעה פה, שעה שם, אז מעבירים תחנות לשימוש בסולר.
רגע, תגיד לי, אבל עידן, יש חברה שהיא יחסית חדשה, קוראים לה נוגה, שהיא אחראית על ניהול המערכת, כלומר מאיפה לוקחים חשמל, ממי ומתי ומאיזה סוג, והיא זו שמחליטה מחברת חשמל או מיצרני חשמל אחרים. לפי איזה קריטריונים היא עושה את זה? לפי סוג האנרגיה, כלומר אנרגיה נקייה, לא נקייה, לפי מה, השוויון, שכולם יחיו בשלום ויוכלו להתפרנס, איך זה עובד?
יש לה קריטריונים. הקריטריון הראשון והמובן לכולם זה שיהיה חשמל. זה הקריטריון הראשון שלהם, ועל בסיס זה הם פועלים. הם צריכים לדאוג שיש להם תחנות זמינות, שהן עובדות, ואפשר לקחת להם מחשמל. הקריטריון השני זה המחיר. יש בסוף, הם עושים תהליך של מכרז כל יום, ליום למחרת, ורוכשים את החשמל במחיר הזול ביותר לצרכן. זה גם אחריות שנייה שלהם. האחריות השלישית, שזה לרוב בתחתית סדר העדיפויות, אבל כן הם מסתכלים עליה והיא כן חשובה, זה עניין הסביבה. על המצב היום שכדי שיהיה בראש הדירוג יהיה חשמל, אז הסביבה נדחקת לצד. אני לא מדבר סביבה רק משבר האקלים, אני מדבר על זה שמפעילים תחנות פחם מזהמות בחדרה.
זה זיהום מיידי.
כעניין שבשגרה. כעניין שבשגרה. שאסור להפעיל אותם, זה תחנות שהורגות. יחידות ייצור בלי שום מסנן פחם, שורפים, אז ישר מקבלים את זה תושבי חדרה, והסביבה מקבלים את זה לריאות. ואסור להפעיל אותם בשגרה, אבל אין ברירה, אז חברת נוגה מפעילה את זה.
בעצם אני מבין ממך וממה שאני שמעתי מחברת חשמל ומנוגה, שבעצם מציירים פה תמונה של סתם מקריות, שאפילו לא קשורה באמת לאותו סי של חום שהיה באותו יום. שורה של מתקני ייצור חשמל נפלו, גם הגז, קו הגז מקריש נפל, ונוצרה הסיטואציה הזו. זה אמין הדבר הזה? אנחנו באמת מאמינים שסתם ככה במקרה כל כך הרבה חלקים בשרשרת החשמל נפלו ביחד דווקא באותו יום, שבאמת לא היה מישהו שלא הפעיל את המזגן שלו בפול ווליום?
כן, תראו שכל המערכת מחוררת, אז כל תקלה קטנה באיזושהי יחידת ייצור יכולה להביא אותה לקריסה. זה מה שקרה. עכשיו, אם יש ודאות ברורה לגבי מה שיקרה באוגוסט, זה שכן, חלק מהתחנות לא יצליחו לעבוד, כי תחנות שהטמפרטורה גבוהה, אז הן פחות יעילות והן יכולות גם לקרוס, זה בוודאות יקרה. אם תהיה עננות, אז יהיה פחות אנרגיות מתחדשות, זה דברים שיודעים אותם, זה לא משהו שהוא חריג. כן, התנודתיות הזאת באקלים, ושפתאום בתחילת יוני יש שרב כזה כבד, זה משהו שבנוגה כנראה לא יריחו שיקרה, וזה צריך להיות תרחיש קבוע בשנים הקרובות, זה חלק ממשבר האקלים, אבל זה לא, הפתעות כאלה קורות, אבל כשהן קורות שכל המערכת היא מחוררת, אז אנחנו מקבלים 300 אלף אנשים בשיא החום ותקועים בחניון.
תגיד משהו, בהמשך למה שכתב חברנו אבי ברלי, שר האנרגיה והתשתיות, ישראל כץ, צייץ בסוף השבוע בעקבות ההפסקות חשמל, שהשבוע העביר החלטת ממשלה בתחום תוספת ייצור למשק החשמל, אחרי שהממשלה הקודמת נמנעה מכך, אבל איכשהו לא רואים זכר להחלטה הזו בשום מקום, כלומר מנסים להסתיר את זה, ומדוע? למה הוא רוצה להסתיר את זה?
כן, זה סיפור מצחיק, ביום ראשון, באמת ביום ראשון שעבר, הם הוציאו הודעה עם שורת החלטות ששר האנרגיה התגעה בזה, והסעיף הזה היה חסר. כן, מי שהכיר, ואנחנו גם כתבנו על זה בדמרקר, שההחלטות האלה התקבלו, אבל זה גם החלטה עקומה שהתקבלה באיחור. על ידי זכותו הוא אישר אותה, אבל גם הממשלה הקודמת, הממשלה לפניה, לא אישרה את ההחלטה הזאת, על הקמת תחנות כוח חדשות, וגם ההחלטה הזאת היא, אני אומר, היא עקומה, כי בסוף היו צריכים לאשר באופן רשמי 4 תחנות שעברו תהליך סדור בוועדה לתשתיות לאומיות. אגב, זה לא אומר שיקימו את כולם. זה שהממשלה אישרה, אמור להיות אחרי זה תהליך מכרזי, מסודר, שאיפה, כמו שאמרנו, להוריד את מחיר החשמל, אבל מה שעשו, אישרו תחנה אחת בלבד למשבר החשמל בגוש דן, אבל זו תחנה שתספק חשמל רק לקראת 2030, היא לא תפתור לנו את הבעיה עכשיו, כאילו, יש משבר חשמל בגוש דן בשנים הקרובות, אבל זו לא תחנה שתפתור לנו את הבעיות של הקיץ. וצריך לזכור שעם כל ההחלטה הזאת, גם שר האנרגיה הביא החלטות שניות במחלוקת, כמו החשמל הכשר, ששלח את חברת חשמל שמתעכבת היום בנייה של תחנות כוח חדשות,
כן,
הרבה זמן,
ובהסבה
שלח אותה לבנות מתקן חשמל כשר. כן, והרג שם את התחרות, זה תחום שמתפתח בתחום ההגירה, מי שלא מכיר, שזה יכולת משלימה לאנרגיות מתחדשות, כלומר אי אפשר סתם להקים עוד דוחות סולאריים ולקוות שיהיה בסדר, צריך להקים לידם גם מתקני הגירה כדי לספק חשמל מתי שבאמת צריך אותו בשעות הערב, ובמקום לפתוח את זה לתחרות ולשוק, אז נתנו לחברת חשמל איזשהו צ'ופר קצת מוזר להקים תחנת הגירה.
כן, טוב, אנחנו יודעים מה הסיבות, נקרא לזה קואליציונית פה. באמת, שאלה אחרונה, מה התסריט, אתה יודע, התסריט הצפוי ליולי-אוגוסט במונחים של הפסקות חשמל? זאת אומרת, איזה סוג של אורח חיים, לא חברת חשמל ולא נוגה, הצרכנים, המפעלים, באמת חושבים שהולך להיות?
קודם כל, גם הכנסת וגם הממשלה לא מדברים על זה כרגע, כי הקיץ הזה כרגע מחזיקים אצבעות שהוא יעבור רגוע, אגב, החודשיים האחרונים היו רגועים, אז בגלל זה לא הפסקות חשמל.
בסדר, אבל בוא נניח שלא יהיו רגועים, שיהיה חם.
אז אנחנו צפויים להפסקות חשמל, עוד ככה זה נראה כרגע, אלא אם כן הממשלה תתעשת ותתחיל להפסיק להסיק את חברת חשמל בשטויות.
כן, אבל אין פתרון מיידי בכל מקרה, זאת אומרת, חברת החשמל לא תעסוק בשטויות ותזרז הקמת עוד מתקני ייצור, זה תהליך שוודאי ייקח שנים.
כן, אבל נכון, זה תהליך, אבל יש לה, אני אתן לך דוגמה, יש הסבה של יחידת ייצור אחת באשקלון, היא עדיין לא הופעלה, זאת אומרת, אפשר לדאוג שההסבה הזאת תקרה מהר יותר, זה משהו שאמור לקרות מעבר לפינה. היחידות ייצור החדשות שחברת חשמל הייתה אמורה כבר להפעיל לפני שנה, הממשלה צריכה לבוא ולבדוק למה, כאילו כרגע מאשימים את החברה המקימה, והחברה המקימה מאשימה את, ויש לה טענות כלפי חברת חשמל, אבל זה יחידות ייצור שאמורות לספק חשמל למשק.
כן, טוב, אשמים יש בלי סוף, לנו חשוב שיהיה מזגן בקיץ הזה, אחרת אנחנו נעשה שביתה, מה? לא נרד פה לאולפן, לדעתי.
לא, כן, יהיה קיץ חם.
אז תוודא שלפחות אצלנו אין הפסקת חשמל. עידן בנימין, תודה.
תודה לכם.
שלום לאיתי פתיה.
היי, מה נשמע?
אהלן.
כתב שוק ההון שלנו, התגרענו אליך כבר, עבר...
זה הדדי.
עברו כמה שבועות, אפילו איזה חודש וחצי, מאז שהיית אצלנו פעם אחרונה, אז הנה אנחנו...
אגב, מה זה אומר על שוק ההון?
זה אומר שהתעסקנו עם דברים אחרים, בין השאר עם, כן, עם
כל מיני.
שמחה רוטמן והחברים שלו שממשיכים להטריל אותנו יום יום. אבל בוא נחזור רגע לשוק ההון, כי ביום שישי קרה אירוע, קצת שזה דופן, חברה ישראלית, חברת סייבר ישראלית, גדולה, אחת הגדולות מהחברות, תכף נרחיב מה תפקידה באקוסיסטם הישראלי, Sentinel One, היא נסחרת בבורסה, והיא לפתע צנחה ב-36%.
נכון.
עכשיו, זה באמת ירידה יוצאת דופן, וזה סביב הדוחות.
צריך להגיד, בשווי חברה של בערך 6 מיליארד דולר קודם לכן, זה אומר 2 מיליארד דולר שגילחה מהשווי.
אז זהו, 2 מיליארד דולר שגילחו מהמשקיעים ומהכסף של הבעלי המניות, של היזמים, של המייסדים, של הפאונדרים. גם כן הלך שם שליש מהכסף, זה לא נעים בכלל. והשאלה מה קרה? אז בוא תסביר לנו, כי זה לא רק סיפור של חברה אחת, זה גם דיון קצת יותר מעמיק, על איך בכלל סופרים את הכסף בדוחות של חברות מהסוג הזה.
כן, אז היה שם כמה דברים. קודם היה שם תוצאות מעורבות מבחינת ציפיות האנליסטים, גם תחזיות שנפלו ממה שאנליסטים בשוק צפו, אבל בעיקר גם, כמו שאמרת, היה איזשהו שינוי לגבי איך סופרים את אחד הפרמטרים הכי חשובים של החברה, גם תיקונים לגבי דברים שקרו מאחורה וגם מעטה הלאה. והסיפור הוא שזה לא רק עניין חשבונאי, אלא קשור לביקושים בשטח שהם מוצאים מהלקוחות שלהם.
אז זהו, אם אני מוכר בפלות ושוקולדים, אז המחירות שלי זה כמות החפיסות שוקולד שמכרתי, ואם אני לא עשיתי פויל שטיקים ומערכת הדיווח שלי עובדת בצורה מתקבלת על הדעת, אני יודע בדיוק כמה מכרתי.
כן.
אבל מבחינה חשבונאית, אצל החבר'ה של התוכנה, שמוכרים בעצם מנוי, קצת כמו מנוי לעיתון לצורך העניין, הם צריכים אחרי זה, הם מתבקשים אחרי זה לצורך התחזיות, לספק הערכה כמה מהמנויים האלה יישארו איתך, כמה יעזבו, כמה יבקשו אולי צמצום של המנוי ולקחת חבילה יותר קטנה. אני מניח שכל החברות מהסוג הזה מתמודדות עם העניין הזה, אבל איך יכול להיות שפתאום חברה מגלה שהחישוב שהיא עשתה הוא לחלוטין לא נכון, ובעצם התחזיות הרבה יותר נמוכות?
אז ככה, אז הן לא מספרות לך בדיוק מה יהיו שיעורי הנטישה ומה יהיה שיעורי חידוש החוזים. את כל זה דוחפות לתוך איזשהו נתון שקוראים לזה ההכנסות השנתיות החוזרות, Annual Recurring Revenue, שבעצם בו הם אומרים למשקיעים, תראו את החוזים הקיימים שלנו, זה הפוטנציאל שלנו. להכנסות שנתיות, אם כולם יחדשו את החוזים כמו שהם נראים כרגע ותאמינו לנו, זה מה שהם אולי יעשו.
החוזים הם שנתיים?
יש כל מיני סוגים, יש כאלה ליותר משנה, יש כאלה פחות לשנה, לשנה בדיוק.
כן, אגב, נקודת המוצא שלי בדברים האלה זה שאנשים לא רוצים לשקר, כי בסופו של דבר אם השקר נחשף, אז המחיר הוא מאוד מאוד כבד. פה במקרה הזה החברה ביוזמתה אמרה שהתחזיות שלה היו, נגיד, מוגזמות או אופטימיות מדי, או שהיה פה איזשהו שחקן שהתערב, רואה חשבון, מבקר, רגולטור כזה או אחר.
לא, צריך להגיד, הנתון הזה שאפשר לשחק איתו, זה נתון לא חשבונאי, כל חברה יכולה לעשות את זה אחרת. עכשיו, מה ראינו המשקיעים קודם לכן בשיטה הקודמת? אמרו, החוזים הקיימים יכולים להניב לנו בערך חצי מיליארד דולר בשנה של הכנסות בסוף שאנחנו נכיר בהם. ויש חלק רך בתוך הדבר הזה של חוזים שקשורים לכמה צורכים הלקוחות. כמה לקוחות באמת משתמשים. לא שאמרו לי אני אשאר איתך שנה קדימה, אלא שהתשלום מתבסס על בסוף כמה השתמשת. וזה קשור עכשיו לכל מה שנוגע למעבר לענן. אוקיי, סביבה כן. דיגית.
רגע, רק תן לנו במשפט מה השירות שהחברה הזו מספקת, איך זה עובד ואיך עובדים עם האחוזים האלה.
זה חברה של הבטחת מידע, היא גם מזהה איזה שהם ניסיונות פריצה, היא גם מונעת, גם מגיבה לניסיונות האלה. זה קשור גם לפעמים לנקודות קצה שיש בארגונים, המחשבים של העובדים, וגם הרבה לסביבת הענן. ושם זה קשור באמת בכמה דאטה יש לנו בענן. עכשיו הסיפור שבגלל כל מה שקורה בסביבת המאקרו, לקוחות מנסים לחסוך, וחלק מהלקוחות, חלק מהחוזים שלהם, הם אמרו שיעור חד ספרתי מאותן הכנסות שנתיות חוזרות, קשור באמת בנפח השימוש. כלומר, אם בקצה יושב איזשהו מנכ"ל של חברה ואומר למנהל החשבונות שלו, למה צריך כל כך הרבה ג'יגה? בוא נפסיק להשתמש בזה, בוא נשתמש פחות, זה משפיע עליהם. למה זה משפיע עליהם? כי לפני כן מה שהם ראו, שהלקוחות היו משתמשים ביותר ממה שהם חתמו עליו. כלומר, חתמו התחייבות שנה קדימה, לתוך השנה חצו את הרף שלו הם התחייבו, ואז הם מתחילים לשלם יותר.
כן, שזה אגב משקף בכלל מה שקורה בהייטק, עד לפני נגיד שנה שהתחיל המשבר, אז בכל החברות, וראית את זה בהרבה מאוד מקרים גם בעבר, נוהגים באיזה פזרנות גדולה, לא עושים חשבון בדיוק לכסף, ואז כשמגיע המשבר, מתחילים לחפש סעיפים, איפה חותכים, איפה מקצצים, במה אנחנו משתמשים למרות שאפשר להסתדר בלי וכדומה, אז היא הרגישה את זה פשוט באותם תחזיות שלה.
כן, ועל הפזרנות הזאת היא בנתה את התחזיות. עכשיו שהפזרנות מצטמצמת, כן. אז גם התחזיות בהתאם מצטמצמת.
אז כמה שווה הפזרנות, בוא נאמר, אובדן הפזרנות, כמה שווה? ירידה של 36%?
2 מיליארד דולר.
2 מיליארד דולר.
ירידה נחתכו. של 2 מיליארד דולר על ירידה מטריאלית בסעיף הזה של ההכנסות החוזרות של 27 מיליון דולר.
כן, אגב, כן. אנחנו מכירים את זה קצת מעולמות התקשורת, איתן, בעבר, אתה זוכר? נכון. שכשהיו משברים,
נכון.
אז אחד הדברים הראשונים שחתכו זה פרסום. אתה אומר, מה אני צריך פרסום? עכשיו יש מיתון וכו'. היו חותכים תקציבי פרסום, ואז מיד אתה צריך להתיישר ולמצוא מאיפה לקצץ כדי להסתדר עם הירידה בהכנסות.
שלמדנו קצת את הדבר הזה שנקרא ARR, שונה מ-IRR, שזה מספר אחר שנוגע לסטארט-אפים, בעצם איזושהי עריכה שאמורה להיות ריאלית של כמה אתה באמת מקבל כסף לאורך זמן, מהחוזים המנויים שלך או הלקוחות הקבועים שלך, ופתאום אנחנו רואים עוד ועוד חברות שמדווחות על בוא נגיד שערוך מחדש של התחזיות שלהם קדימה. זה משפיע גם על חברות נוספות, על האקוסיסטם.
זה יכול להשפיע. הם אומרים בחברה שזה הכל בסוף קשור, כמו שאמרתי, לצמצום העלויות קודם, וזה גם שלוקח יותר זמן לסגור עסקאות, כי אצל הלקוח אומר מנהל החשבונות לעובדים שלו, אני נותן לכם פחות תקציבים לדברים כאלה של הבטחה, או בוא נחכה עם זה, עסקה שרצית לסגור הרבעון הזה, לספר עליה למשקיעים, פתאום זה לרבעון הבא, לפעמים בכלל לא מגיע. זה דברים שיכולים להשפיע לאורך התעשייה. שאל אותם אחד האנליסטים, הוא אמר, אני לא רואה הערות כאלה על הצמצום בהוצאות מהמתחרות שלכם, בין המתחרות של החברה הזה, יש את CrowdStrike ומייקרוסופט, ושם הם הסבירו שלפעמים המתחרים, כשמנסים להיכנס להם לטריטוריה, הם הולכים על סוג של עסקאות במחיר רצפה, לפעמים באפס, במחיר של אפס, רק כדי לשמר את נתחי השוק שלהם. זה לפחות היה הסבר של המנכ״ל.
כן, אז איך תראה בעצם השנה הקרובה? זה אומר שהם נאלצים לחיות עכשיו בסביבה שבה הלקוחות הרבה יותר בוררים ולא לוקחים okay. ככה יותר ממה שהם צריכים?
כן, הם ממשיכים לגייס לקוחות חדשים, גם לקוחות גדולים חדשים צריך להגיד, אבל הפוטנציאל של העסקאות האלה החדשות כנראה הוא נמוך יותר מאשר בימי הפזרנות.
כן, אגב רואים את זה גם בחברות סייבר אחרות שמספקות שירותים דומים?
רואים את זה בכל השוק.
כן, מה שאמרנו מקודם על זה שלוקח זמן...
רואים את זה בפינת קפה, סמי, לא שמת לב?
פינת קפה? לא, אומרת שלא שמתי לב. פחות קפה?
תסתכל, כן.
פחות סוכר? כן. טוב, נו, זה לפחות יותר בריא. איתי פתיה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לעוזי דן.
הלאה.
היי.
פרשן הספורט של הארץ, ראינו וחגגנו ונהננו אתמול עם המשחק של נבחרת הצעירה, של עד גיל 20, שעלתה לחצי הגמר אחרי ניצחון מול ברזיל, שזה באמת הישג יוצא דופן. זה ההישג הכי גדול אי פעם של קבוצת כדורגל ישראלית?
קודם כל צריך להגיד, זה נבחרת הנוער, נבחרת הצעירה זה משהו אחר, זה עד גיל 23, זה האולימפית מה שנקרא, ושאלתך, תשובה קצרה היא כן. להיות בגבי העולמי, בטורניר שהוא לא אירופי, בגילאים האלה גם דרום אמריקה ואפריקה חזקות מאירופה, רואים את זה במספר התארים של נערים ונוער וכולי, בצורה שזה נעשה, נגד ברזיל, אלופת דרום אמריקה, כמובן מדינת כדורגל אולי הגדולה בעולם, אחרי שאתה מפגר פעמיים ולנצח בהערכה, ואחרי שעשית בעצם גם בשלבים הקודמים, הצלחת להפיל והצלחת לעלות מהשמינית לרבע אחרי שהיית בפיגור, זאת אומרת, זה לא רק הישג גדול מאוד, גם הצורה שהוא נעשה, המנטליות המאוד לא ישראלית של הנבחרת הזאת.
בלי פשלות מביכות בדקות הקריטיות, זאת אומרת, יש לנו הרגל לאבד כדור טיפשי בהגנה.
שני פנדלים שהיינו יכולים לשלם עליהם.
אז מה, כבר זה היה 3-2.
כן, אבל אתה יודע, אם היינו מקבלים את הגול, היינו... אף אחד לא מושלם, ושוב, מצד אחד, זה רק נבחרת נוער, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על 2.5 שנתונים, מצד שני, אנשים שאומרים, אבל היינו במונדיאל, או היינו... למונדיאל עלינו בזמנו ב-1970, אחרי שניצחנו את אוסטרליה וניו זילנד, שהיו אז ברמה של אנדורה ואיי פארו. זאת אומרת, תמיד אפשר לשים כוכביות. הנבחרת הזאת, לטעמי ולא רק לטעמי, זה ההישג הכי גדול של הכדורגל הישראלי. אבל השאלה היא איך ממנפים את זה מפה.
לא, אבל לפני זה יש שאלה אחרת, אוזי, האם אפשר להסיק משהו על ההישגים של הנבחרת הבוגרת בדור הקרוב, בעשור הקרוב, על בסיס ההישגים יוצא הדופן, אין מה לעשות, חצי גמר, חצי גמר.
התשובה הקצרה היא לא, התשובה הקצרה היא לא, כי... שוב, כי אנחנו מדברים פה שני שנתונים. קחת החברה
האלה, תוסיף עליהם 3-4-5 שנות
מזיון. אז זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אם הייתה לך הצלחה קונסיסטנטית בנערים, בנוער, היית אומר, כן, אתה יכול לבנות. בסוף, אתה צריך, נבחרת הבוגרת המורכבת תיאורטית מ-15 או 20 שנתונים. זאת אומרת, אתה יכול לבחור כל אחד שבעל אזרחות ישראלית מגיל 16 עד פרישתו, שזה גם יכול להיות בין 40. זאת אומרת, זה יפה וטוב שהנבחרת הזאת מצליחה. אתה גם מסתכל על דוגמאות עבר מהעולם של נבחרות ברמה של ברזיל וצרפת וספרד שהצליחו בגילים, הרבה פעמים 3-4-5 מהנבחרת הספרדית שזכתה בגביע ב-99, כולל צ'אבי אגב, הגיעו בסופו של דבר לנבחרת הבוגרת. זאת אומרת, יש סטטיסטית לא מעט שחקנים ששחקו במונדיאלית או בנבחרת ישראל, לא ישחקו בנבחרת הבוגרת.
רגע, אבל אוזי, אם אתה אומר שההישג הזה, נגיד בעוד 5-7 שנים, היינו מצפים שיחסי הכוחות בין נבחרת ישראל ובין נבחרות שמשחקות בטורנירים האלה, במונדיאלית או בצרפניה,
זה מה שאני אומר.
יהיו דומים, למה הם לא יהיו דומים? כי מה? מה התקלקל בדרך? מה משתבש בדרך?
לא, קודם כל לא התקלקל. אני אומר שוב, נבחרת ברזיל בוחרת מ-20 שנתונים, מ-200 מיליון אנשים. עוד 5-7 שנים, אולי יהיו ב-3 שחקנים בנבחרת הזאת שהפסידה היום לישראל, ואולי לא. אבל יש עוד המון שם, אתה לא משחק לפי שנתון או לפי שני שנתונים. עכשיו, אבל יש פה עוד עניין. הרבה פעמים, אתה רואה את זה כל הזמן, יש שחקנים שמגיעים לשיא בגיל 17, 18, 19, 20, ויש שחקנים, יהיו שחקנים בכל נבחרת בעולם, שאם תלך למונדיאל של 2026, 2030, שיהיו כוכבים, והם לא היו בכלל בנבחרות הצעירות. זאת אומרת, יש פה עניין של תהליכים לטוב ולרע, אבל, שוב, יש משהו בנבחרת הזאת, המנטליות שלה, לא ישראלית. השאלה היא, אם אנחנו יכולים, אתה יודע, להעביר את זה, זאת אומרת, לא להתקלקל מבחינה מנטלית, כי מבחינת כדורגל יש פה שחקנים, דור תורג'מן כזה, כבר בנפיקה רוצה אותו, אוסטר גלוך, שהיה כוכב בנבחרת הזאת, והוא לא נמצא פה, ויכול להיות שאיתו, לך תדע, אם היה עוד יותר טוב, או בינתיים עשינו את המקסימום, אז זה שחקנים שיהיו כוכבים.
עוזי, אני אתמול צייצתי, האמת ככה בהומור, יש הרי איזה דיון אם להגדיל את מכסת השחקנים הזרים בליגה, ואני אמרתי, יצאתי הצעה משלי, שעל כל שחקן זר יחייבו את הקבוצות גם לשתף שחקן נוער מהקבוצות האלה. וענה לי מישהו שהוא אוהד הפועל תל אביב, הוא אומר, ניסינו את זה השנה בהפועל תל אביב וכמעט ירדנו ליגה. כלומר, זו קבוצה שכן התבססה על שחקנים צעירים
שמתכחבים
בנבחרת.
סמי, נגעת פה בבעיה מאוד, מאוד כאובה, כי בסופו של דבר, בטח בקבוצות הגדולות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע שלך, אולי עוד אחת, שתיים, רוצים לקחת אליפות. זאת אומרת, בסוף, דור תורג'מן או אוסקר גלוך שם, לא שותף כמעט השנה, אם מכבי תל אביב חשבה שיובנוביץ ואולי בצדק יותר טוב, או ערן זהבי יותר טוב, כנ"ל לאחרים, תראה, המבחן לטעמי של זה לשתף יותר, נגיד מסאי דגו, המאמן של מכבי חיפה החדש, בא מהנוער, בחור מאוד מוכשר, ואני חושב שמינוי ראוי, אני חייב להגיד, כל מה שכל מיני אנשים אומרים שזה מינוי רזוי, אני חושב שזה מינוי ראוי, ואימור אולי, אבל מינוי מאוד ראוי. עכשיו, הוא אימן את חלילי בנוער, הוא יודע מה הוא שווה, השאלה כמה הוא יוכל לתת לו, כשיש לו 6-7 זרים ויש לו עוד מתאזרחים, לתת לו לשחק כשהדרישה והציפייה ממנו זה לקחת אליפות ולהיות בליגת אלופות. אז יש פה זה, מה שאתה מציע זה משהו שבצורה כזו או אחרת, פיפה ואופה מתחבטות בשנים, זאת אומרת, מאז שיש את חוק בוסמן, שבעצם אין ממש זרים באירופה, כי כל אחד עם דרכון של האיחוד האירופי, וכל ברזילאי שסבא שלו בא מאירופה יכול להוציא דרכון אירופי, רוצים שזה לא יבוא על חשבון השחקן המקומי, אז יש כל מיני מקומות שאתה צריך שיהיה לך חמישה שחקני הום גרון, מה שנקרא, שגדלו אצלך, זאת אומרת שזה שחקנים שהם או עד
גיל 21. איזה, בקבוצות הגדולות אין חמישה, שישה שחקנים מאותה מדינה בדרך כלל.
אז אני אומר, לא, אז יפה, עכשיו לפעמים הום גרון, אם זה יכול להיות איטלקי שגדל באקדמיה של מנצ'סטר יונייטד, כי הוא אזרח אירופי, או לפני הברקסיט אני מדבר. כולם מושכים את השמיכה, כי מצד אחד כל המועדונים הגדולים רוצים להצליח לזכות בתארים, לעשות כסף, ולא באמת מעניין אותם לקדם צעירים, כי הם יודעים שהם יכולים לקנות את הצעירים המוכשרים מהאקדמיה של למס בצרפת, או של ספורטינג ליסבון בפורטוגל וכו'. ומצד שני, זה כן חשוב לנבחרות, זה כן חשוב אפילו לקהל, זאת אומרת, יש הבדל בין אם עכשיו הקהל של בטרנר לצורך העניין, רואה היום שבעה זרים ועוד שני מתאזרחים ועוד שני שחקנים שנקנו מזה, לבין אם הוא רואה איזה שני שלושה שחקנים שגדלו בהפועל באר שבע או בהפועל דימונה.
אגב, זה אומר, עוזי, שיש שתי דרכים לעשות כסף בכדורגל. אחת, זה מאוד מאוד להצליח ולהגיע למפעלים האירופיים ולקבל הרבה מאוד הכנסות. האפשרות השנייה זה לעבוד בעיקר עם שחקני נוער, לגדל אותם ולמכור אחרי חצי שנה, שנה, שנתיים.
מה שאתה אומר, זה מאוד נכון. תראה את לוזון במכבי פתח תקווה.
נכון.
שהוציא את מנור סלומון והוציא את ליאלה בדה, בהרבה כסף.
גם אשדוד כאלה, ויכול להיות שהפועל תל אביב השנה תעשה הרבה מאוד כסף על זה שהיא מוכרת את הכישרונות שלה.
נכון, אבל העניין הוא שמה שמכבי פתח תקווה יכולה לעשות מבחינת האוהדים שלה, פה אני כבר לא מדבר איתך על מקום כמו ביתר טוברוק, שאין לו בכלל קבוצה בוגרת, שהוא בנוי על נערים וילדים ונוער. קבוצה כמו הפועל תל אביב, היא עשתה את זה כי לא הייתה לה ברירה כספית, אבל האוהדים שלה בצדק יבואו ויגידו, עכשיו תחשוב שהפועל באר שבע באה ואומרת, אני לא מעניין אותי לקחת אליפות וזה, אני מספיק לי פלייאוף תחתון, אני מגדל את שחקנים. אני חושב שהחברים שלך, אוהדים את באר שבע, שכבר לקחו אליפויות והתרגלו לקבוצה גדולה,
כן.
זה לא היה ימצא חן בעיניהם, שאלונה עושה כסף מזה, אבל הקבוצה לא מצליחה.
עוזי, לסיום,
יש פה גם עניין של האוהדים.
לסיום, זה מין שאלת חצי המשך אחרת, קצת למה שאלתי אותך בהתחלה, וקצת הכזבת אותי שההצלחה שלנו, של הנוער, נערים, לא מבטיחה הרבה על ההצלחה של
הבוגרים. האמת לפעמים קשה, האמת לפעמים קשה, אבל זה האמת.
לא, בסדר, 100%. האם בכל זאת, העובדה שיש פה נבחרת באמת יוצאת דופן, בהרבה מאוד רבדים וגם בתוצאות, זה תוצר של משהו שקרה בטיפוח של אקדמיות הנוער, אני אומר את זה בגרשיים הישראליות, או שזה פשוט איזשהו מקרה של של חמישה שישה יוצא דופן?
מצד אחד, כמו בכל העולם, אנחנו משקיעים יותר בנוער וילדים וכולי, אבל כולם עושים את זה. אני רוצה להזכיר לך שנבחרת הנערים עם יוסי בניון ב-96 או 97, הגיע לחצי גמר אליפות אירופה. יש פה גם עניין של שנתונים, יש שנתונים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, אנחנו מדברים 2003-2004, זה שנתון מאוד מוצלח מבחינת כדורגל, ויש פה גם עניין של אופיר חיים המאמן, שהוא האיש הנכון במקום הנכון, הוא לא היה מאמן גדול כשהוא אימן קבוצות בכפר סבא וכו', אבל הוא סוג של מנהיג, אבא, מבחינה מנטלית, הוא ידע לחבר את הנבחרת הזאת, לעשות הרבה דברים, ולפעמים בנבחרות, בטח כשאתה עובד עם חבר'ה שהם בסך הכל בני 18, 19, גג 20, זה לפעמים לא פחות חשוב מאשר כמה הם מוכשרים. אז יש פה שילוב של כמה דברים, לא בטוח שיחזרו.
טוב, לסיכום, תוצאה של המשחק בינינו לבין ארצות הברית?
אנחנו עוד לא יודעים אם זה ארצות הברית.
אני מנחש.
אני אגיד לך, אני לא האמנתי, אני חשבתי שההימור שלי לפני הטורניר היה שנגיע לשמינית או לרבע, כשהגענו לרבע לא האמנתי שנעבור את ברזיל, אז אני, בגלל שהייתי פסימי, אני אופטימי, אנחנו נעלה לגמר, נפסיד בגמר לאיטליה 2-1.
יפה.
טוב.
רשמנו.
זה מתי זה הגמר יוצא? בעוד שבוע?
הגמר ביום ראשון הבא.
יפה. אז אנחנו נבוא איתך.
58.5.
נבוא איתך חשבון כשאנחנו נאמר שאנחנו לוקחים את הגביע הזה ואתה יצאת פסימי.
אתה מבין, זה צרות של השירים.
בהחלט.
עכשיו שהיינו עושים את השיחה הזאת לפני כמה שבועות.
עוזי דן, תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. לפני שניפרד, איתן, אני ברגעים אלה ממש מקבל את ההודעה על כך שהממשלה אישרה את הקמת ועדת השרים למאבק ביוקר המחיה בראשות ראש הממשלה.
עבר לי רעד בגב, רעד בגב.
לא, אני אגיד לך, משהו מעניין תופס ככה את תשומת הלב שלי, בוודאי יש את ראש הממשלה כמובן, שר אוצר, שר הכלכלה, שר החקלאות, שר התיירות, שר האנרגיה, שרים שאתה מצפה לראות בוועדה כזו, אבל יש גם את השר לשירותי דת.
הוא חשוב מאוד.
ושאתה אומר, מה לדת וליוקר מחיה? אתה אומר, וואלה, כשרות זה בטח דבר חשוב, אבל השאלה אם מביאים אותו בתור משגיח הכשרות של הוועדה, כדי לוודא שלא מחבלים שם בשום דרישה רגולטורית של הרבנות, או כדי שדווקא הוא ירקח את הדרישות, כי לדעתי הוא יכול לבד לתרום להורדת יוקר המחיה ב2-3%.
עייפנו מדיבורים והבטחות וספינים ולהסתכל ימינה ולצעוק תראו ציפור. צריך להתחיל לראות את התוצאות.
אם עייפנו, אז בוא נסיים להיום.
אוקיי, מאחות. ונבוא עם כוחות מחודשים אחר.
בהחלט. אז תודה רבה, איתן אבריאל.
תודה רבה, סמי.
תודה רבה לאברי רוזן צבי ונערה מלכין שעורכים אותנו. ניפגש מחר, להתראות.